אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אני חושבת שקצת חלמתי על אומקה דליבה של הבוקר. חלמתי במשמעות, רציתי מאוד מאוד שנשב באולפן ונדבר. נדבר שירה של נשים חרדיות כותבות, קוראות, מצרפות מילים במקצבים פואטיים. האם ההגדרה משוררות חרדיות היא בסדר? האם ככה קוראים לזה? וכן, יש דבר כזה. עולם של אוהבות השם ומצוותיו, הכותבות את עצמן ואחרות שקוראות אותן, שמניחות מילים מעולמות שאולים ומדברות את הלב שלהן בצניעות שמורה, עמוקה, בין פסיקים לנקודות לשורות קצרות. מה הופך כתיבה לשירה וכותבת למשוררת? מאיפה באה ההשראה, הליריות, הזרות והרמזים וחרוזים? צריך היום בכלל כבר חרוזים? מה הופך מילים בסדר נכון לשיר טוב, להבעת העולם הפנימי שלי, שיפגוש את העולם הפנימי שלך כשתקראי אותו? עד שיוצאת יצירה שאת שלמה איתה, ואת תרגישי את זה רגע קודם בכל כולך, ומי גאה בך, ומי הכי היית רוצה שיקרא אותה ויזיל דמעה ויגיד הנה נכון, גם אני מרגיש ככה, פרדוקסים ושלמויות, רסיסים ונגיעה ברגשות מהילדות, ואיך הרגשות האלה נראים היום כשאת כבר גדולה אחרת, איך מבטאים קשר אלוקי קרוב, על מה את כותבת ומתי, מהי שפת השירה. לפעמים אני מכירה את זה, אתן כותבות לי, צריך לקרוא פעמיים, וזה בסדר, ממש בסדר. כדי להבין, שלוש אורחות באולפן. באולפן של אומקה דליבה היום, שלושתן מן העוסקות במלאכת השירה. שולמית אורבך, משוררת וסופרת, מוציאה לאור את כתב העת יחידה, ואת הספר שברי אור היוצא בימים אלה בהד סטארט מהרו. אורית ג'ושוע, סופרת וביבליותרפיסטית, מורה לספרות בסמינרים בירושלים, משוררת, עורכת לשונית, עורכת ספרים, מנחת סדנאות כתיבה, ומירי גפנר, פסיכולוגית קלינית, מטפלת בבית חולים חרדי במרכז הארץ ועוסקת בכתיבה ושירה. אומקה דליבה, אבי שלום, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, מתחילי. שלוש אורחות באולפן, שלומית אורבך.
שולמית. נעים מאוד.
הרבה מתבלבלים או רק אני?
הרבה מתבלבלים, וגם כתבתי על זה שיר אפילו.
אוקיי, אוקיי. איך אנחנו צריכות לכתוב כל דבר נכון ולהביע? ומירי גפנר. שלום, פסיכולוגית קלינית, עובדת בבית חולים במרכז הארץ, נכון? לא? וגם עוסקת בשירה, בכתיבה, בספרות. ואורית, אורית ג'ושוע.
יפה.
נכון?
וואו.
מה, זה, בדרך כלל גם טועים בזה?
מה? רק טועים.
הנה, בבקשה, שאת מורה לספרות, שאת עורכת ספרותית ועורכת לשונית ועושה סדנאות. לכתיבה יוצרת, זה בסדר להגיד ככה? בוקר טוב.
ביבליותרפיסטית.
ביבליותרפיסטית, שזה הכי חשוב אצל עם הספר בבייבל, שמזה באה המילה הזו בכלל. בואו נדבר בנות על שירה בכלל, ואחר כך נרד דדוקטיבית לשירה חרדית, ואחר כך עוד נדבר על עניינים של בפועל, אוקיי? אז אני לא יודעת אם יש אנשים שמקשיבים לנו עכשיו ואומרים, יואו, שירה, למי יש כוח לזה? וסוגרים את הרדיו וזה.
אולי בכלל כדאי שאנחנו נדבר על כתיבה ולא על שירה, כי אולי אנשים חושבים שזה בכלל שירת נשים.
נכון, שזה ממש לא העניין. תודה, מירי גפנר. שאנחנו מדברות בתוכנית הזאת בעצם על, על, על כתיבה וקריאה, אבל זאת שירה ללא מנגינה, זה לא מזמורים, זה לא לחנים, זאת כתיבת הנפש, זאת כתיבת הלב שלנו. אז בכלל, כאילו, נשים, אולי גם גברים, אני לא יודעת, בטח שגם, נשים יש להם צורך להביע. נכון, אורית ג'ושוע? מה? תתקרבי למיקרופון.
כן, זה התשעה קבין של שיחה, הם לאו דווקא פטפוט, כמו שטועים לומר. חווה היא חובה, חוויה. אז החוויה של האירועים, הקליטה ברמה הרגשית, יוצרת את הצורך גם להביע את זה בחזרה, ולתת לזה איזושהי מסגרת, לתת לזה איזושהי פרשנות, משמעות. וזה יוצא בערוצים שונים, בין היתר אחד החשובים והיקרים בהם זה השירה.
שזה, קראתי איפשהו במקור תורני ממש, זה, תדעו לכם שיש לי נחת, זאת מילה שיש רק בעברית. לשבת באולפן קול חי, שלוש משוררות חרדיות, צנועות וחסודות, ולדבר על פואטיקה חרדית, על הבאה בצורה של שירה. קראתי באיזה מקום ששירה זה סגירת מעגל. בגלל זה יש בית פזמון, בית פזמון. אני חושבת ששמעתי את זה אצל הרב מרדכי נוי הרשל, ששירה היא תהליך כזה שסוגר עם עצמו. בואו נדבר שנייה, לפני הכל, על מה קורה בנפש של אדם שמרגיש שהוא צריך לכתוב. שלומית, שולמית.
עד סוף השידור, אז נזכור שזה נזכור שולמית. כן. אז אני חושבת שבעצם הצורך הזה לכתוב שירה, זה נובע ממשהו מאוד מאוד עמוק בנפש, להביע, סוג של תקשורת, להוציא החוצה דברים שאנחנו חווים בעולם, מסתכלים על העולם, מתבוננים בו, למדים, מבינים, והשירה זה איזשהו צורך פנימי בעצם להביע החוצה את כל הדברים הכי כמוסים שבנפש, את האירורים, את הרצונות, את התחושות. לפעמים אלו כל מיני הרגשות ורעיונות שאנחנו אפילו לא באמת מודעים אליהם, ולא הבנו אותם אפילו, עד שפתאום אנחנו רואים אותם על הדף. אז אנחנו אומרים, וואו, זה מפתיע אפילו אותנו, זה מרגש אותנו אחרי שכתבנו את זה.
נכון, ואת אחת החלוצות בעולם של הדוסיות, בתחום הזה, אפשר להגיד שאת חסידת גור? זה בסדר להגיד את זה פה? זה בסדר, אוקיי.
בסדר גמור, לא מתבאשת.
לא, גרתי צמוד ליסודי גור ברחוב בן זומה בבני ברק, ואני עקבתי מרחוק על הבנות, אבל זה משהו שהוא לא כזה מקובל באומנמנו, אם זאת אין בו שום עבירה, או שאני לא יודעת.
קודם כל, אני חייבת לומר שהעולם של השירה הנשית והחרדית מאוד מאוד מתפתח בתקופה שלנו. אנחנו רואים גם בעיתונים לנשים, השבועונים והיומיים, מתחילים להפציע מדורים של שירה ושירה נשית, וזה דבר מבורך, ואני מברכת על זה ומודה על זה. הייחודיות של המתנה שאני באמת זכיתי, השם זיכה אותי לתת ולהביא לנשים שאוהבות שירה, זה כתב עת לשירה נשית חרדית, קוראים לו יחידה, ומישהי אמרה לי משהו מדהים, שלא חשבתי עליו כשבחרתי את השם, שיחידה זה בקבלה המקום הכי גבוה של הנשמה, הדרגה הכי גבוהה, וזה כל כך מתחבר לשירה, שזה מגיע מהדקות של הנשמה, מהניואנסים הכי עמוקים. ובעצם אני חיפשתי ליצור בית לשירה נשית חרדית, שנותן במה ערכית, אמונית לנשים שאוהבות שירה, נותן כבוד גם לערכים שלהם, שירה נקייה, שירה איכותית, וגם לתוכן ולצורה, שזה שירה באמת ברמה גבוהה, ברמה ספרותית, שירה שמדברת, וברוך השם, זה התחיל לפני כשנתיים וחצי, שלחתי מייל, קול קורא, לא ידעתי בכלל למי זה הגיע, לאן זה הגיע, לא היה לי קהל, וזה מדהים, השם שלח את זה להמון נשים שפשוט היו מאושרות לגלות את זה, והגיבו לי בצורה כל כך נפלאה ונהדרת, אמרו תודה על הבית, תודה על המקום הזה. וזה כתב עת שנשלח במייל אחת לחודשיים, בצורה מקוונת. הוא גדל, מתווספים לו מדורים, רעיונות, וברוך השם, רק להודות להשם על, על השפע הזה והטוב הזה.
תראי כמה צורך היה בדבר הזה, שאת נכון. בנית מתוכך כנראה, גם לקורות וגם לכותבות. מירי גפנר, פסיכולוגית קלינית, יש קשר, היי, שלום, בוקר טוב, יש קשר עמוק מאוד, אנחנו רואות את זה גם אצל אורית, אצל התחום הזה של טיפול רגשי נפשי עמוק, ולידו כתיבה של מילים. לאורך ההיסטוריה, תראי, אני יודעת מה, את ארווין יאלום, שהוא פסיכיאטר אמריקאי, וגם סופר, אני לא יודעת מה, במה הוא יותר טוב, אבל מה, תעשי לנו רגע מיקס אנד מאץ' בנושא הזה.
קודם כל, פסיכולוגים לאו דווקא עוסקים בתחום הכתיבה במהלך הטיפול. זה עוד איזשהו כלי שאפשר להשתמש בו. בעיניי זה כלי שהוא ביטוי לאלוקות, ביטוי לנשמה, זה כלי עוצמתי, לנפש האלוקית שלנו, שבנו. יש בה איזשהו מימד רוחני עמוק שפותח ומגלה טפח ומכסה טפחיים, ומגלה איזשהם רבדים עמוקים מהתת מודע למודע שלנו, מעין איזשהו חיבור בין הגלוי לנסתר, בין הקיים להיעדרו. יש בה ציפייה, כמיהה, הודיה, כיסופין, אבל לאו דווקא כלי טיפולי.
אוקיי, כי העומק הזה של להיות בתוך עצמך, ועכשיו כמו שתריך אני בסדר עכשיו, שולה מית.
כל הכבוד.
אמרה להביע משהו, אז זה באמת הולך ביחד. אבל יש משהו מיוחד, ואני רוצה לנצל את זה, שאנחנו ברדיו של יראות השם, שאורית, בעצם בהיסטוריה של השירה, או בדרך שבה העולם הביא אותה אל תרבות, היה מין משהו ביוצרים בכלל של אוונגרדיות נגד ממסד, או לצאת אל איזשהו מקום חדש. ואנחנו מדברות פה על שירה שהיא אהבת אלוקים, על שירה שהיא עוד כלי בלהביע קשר אל בורא עולם. וביבליותרפיה יהודית, יכולה להשתמש בטקסטים שהם כל כך של אמונה, להביא עוד קרבה?
תראי, אני אגיד לך, בעולם הטיפולי אנחנו די עושים הפרדה, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי מורה או מחנכת של המטופל, הוא קודם כל בא להביא את עצמו. הנפש היא כמו להבה, זאת אומרת, כשהיא מקבלת את המזון שלה, היא מוצאת את הדרך שלה אל הקדוש ברוך הוא, אני לא צריכה ללמד אותו. אני צריכה להביא לו
שם. כאילו זה משהו מבפנים הכי טבעי שיש?
אני חושבת.
גם אני? ממש.
זאת אומרת, לפעמים אנחנו מרגישים כזה ריק, או איזו תשוקה למשהו, ואז אנחנו אומרים, כן, מתחשק לגלידה, או מתחשק לצאת להליכה. וזה הכל בבואות מאוד קלושות של איזושהי הרגה למשהו שמעבר. קיים, אנחנו יכולים ללמד את הדרך, ללמד לזהות את הקולות האלה, לרדת לדקויות, להקשיב. זה יבוא, הדברים האחרים יבואו, כל... זאת אומרת, זה לא הדברים האחרים, זאת אומרת שהבן אדם ימצא את הקול שלו, הוא ימצא את החיבור שלו, אני לא צריכה ללמד אותו. לא צריכה ללמד תינוק איך לאכול.
הוא יודע שזה שם צורך בסיסי.
זה שם, זה קיים, זה עמוק. מה ששירה עושה, היא, קודם כל, היא מייצה תהליך טיפולי, כי היא עוצמתית. זאת אומרת, אם הייתי מדרגת שיח טיפולי ושירה, שירה מעבר. זאת אומרת, יש לה כוח תרפי עצום.
וואו. תתה, את אומרת משהו שאני יודע שזה מהאיש הירוק, אבל את אומרת משהו שהמאזינים לנו, משהו בחינוך ילדים, אני שמעתי לפני דקה, זאת אומרת, ילדים שאנחנו מתעסקים פה הרבה בתוכנית, בילדים נושרים, בחינוך לאמונה. אני שמעתי ממך, ילד יש בו אמונה בסיסית, נכון? את עושה לי עם העיניים כזה, כן? שתשמחו עליו, הורים. הוא יגיע לאמונה, ליצירה. זה משהו שנובע מתוך המקום הפנימי שלנו, אם נניח לזה לקרות בעצם, נכון?
אם יש אמון, יש גם אמונה.
איזה יופי, איזה יופי. בואו נדבר בנות על תהליך היצירה, מפני ש... אני יודעת שהרבה כמו זמרים ששרים באמבטיה, יש הרבה כותבות שכותבות אל תוך עצמם. את מחייכת גם. באמבטיה? באמבטיה, יוצרות באמבטיה ושרות באמבטיה, אבל מה, מי שיכולה לתאר לי באולפן את התהליך, זאת אומרת, להיות קשובות רגע לעצמנו, ולראות איך זה קורה, כי הרי אנחנו מביאות מילים, כתיבה, שירה, לא משנה איך זה ייראה בסוף, מה מתחיל שם לפעפע בפנים? אורית, אולי תתחילי את.
אני אלך למילים מתחום הביבליותרפיה. דנה אמיר מדברת על שני מגמות נפשיות. האחת היא היכולת ללכוד את הרגע, את החוויה המאוד ייחודית ומיידית. והשנייה... לחבר את זה לחוויות דומות אחרות. אני אומרת, זה מאוד פשטני, אבל...
לא, זה ממש נורא יפה. ללכוד את הרגע
לחבר אותו לחוויות אחרות. שם מתחיל משהו בכתיפה.
שם מתחיל משהו.
שולי, תמשיכי את או שאת רוצה להמשיך אורית? קטעתי אותך באמצע המשפט?
היכולת לשייך את זה לחוויות דומות, זו יכולת לסימבוליקה.
זה יופי.
ואז השירה בעצם, היא עושה יותר מזה. היא עומדת מבחוץ, מנקודת מבט שלישית, ומחברת את זה, עושה סינתזה בין שתי המגמות.
איזה יופי. איזה... אתם יושבות פה שתכן מרוצות ממה שאורית ג'ושוע אומרת.
מרותקות, מרותקות.
ממש, אתם ככה, ככה.
רוצות להמשיך לשמוע.
וואו, אז רגע, אז הנה הרגע הראשון, ואז, הרי זה מאוד אישי אצל כל אחת, אבל אורית מתארת די פרוסיג'ר כזה של, של כן, שזה הולך אצל כולם. בכל יצירה שהיא, אגב, אומנות פלסטית, או ריקוד, או תרפיה בשתילה של גזר, אבל, אבל נכון, ומה שולי
מתמדו. אז באמת אני חושבת, קודם כל, כששואלים אותי, איך נולד שיר? אז אם שואלים איך נולד, אז כמו להבדיל כמובן, שכל לידה של ילד היא כל כך אישית וחד פעמית ומיוחדת ולא דומה ללידה אחרת, אז אני חושבת שאפשר להקביל את זה באיזשהו אופן לשיר, שכל שיר יש לו את, את הרגע המיוחד שהוא מגיע לעולם.
מתוכי.
מתוכי. זה יכול, לפעמים אני יכולה להסתובב כמה ימים עם שורה שנכתבת בי, ואני לא מצליחה להמשיך את השורה, אבל השורה הזאת כל כך מיוחדת, שאני הולכת איתה ושומרת אותה ומחזיקה איתה שהיא לא תובד לי, ואז לאט לאט אני מצליחה להמשיך אותה ועוד שורה ועוד שורה, ונוצר בסוף שיר. ולפעמים זה יכול להיות דווקא משהו אחר, שאני מסתכלת על איזושהי התרחשות שמרתקת אותי, איזשהו רגע שמרתק אותי. פעם כתבתי שיר על בוקר ברחוב. הלכתי ברחוב, וזה היה כל כך מדהים לראות את האוויר המחודד הזה והצלול הזה, שפשוט נולד שיר, והשיר נכתב כולו, וזה היה ממש כמה דקות. אז אני אומרת שזה פשוט חוויה כל כך מיוחדת, שלפעמים קשה להסביר איך זה מגיע. כי היא נורא ייחודית ונורא אישית ואינדיבידואלית לכל יוצרת.
את כל כך מדברת מהלב עכשיו שהעיניים שלך... נכון, בורקות, נכון.
אני מדברת על משהו שנורא קרוב לליבי וכל כך יקר לי.
וואו, וואו, ולכן הנה, הקדוש ברוך הוא מאשר את זה כאן, בקיום של זה בעולם. אבל אז מירי גפנר, אחרי מה שאורית ושולי, עשיתי אותך שולי כבר זהו, יאללה, זה בסדר, את שולי בבית, יאללה, סתכל אליה עם השלומית בונה סוכה והשולמית, הנה, יאללה, שולי וזהו.
בשמחה מירי, את חברה כמו אחות.
אז בשיר הפכנו אותך לשולי תוך כדי שידור, מירי גפנר, אבל הנה, וממשיך התהליך, ואז מה? מחשב, דף רגיל, אני מצאתי את עצמי פעם, כדי שלא תברח לי היצירה, כותבת על חיתול של ילד. נקי, נקי, פמפרס נקי.
תכתבי חיתול מלוכלך.
מלוכלך יותר טוב? ממש מהר, מהר, כי כאילו אם, לא יודע, תתקנו אותי, אם את לא עושה את זה בו ברגע, זה בורח.
זה נשמט.
זה נשמט, נכון, אימאלה.
זה כמו לעשות חותם למשהו, לאיזושהי חוויה. אבל אני לא קוראת לכתיבת שיר דווקא תהליך, כמו איזשהו אבזק של רגע מכונן כזה שפתאום זורם לך. אבל כמו ששולמית אומרת, לפעמים זה לא בהכרח זורם, משהו נתקע, ואז אנחנו מגיע רגע שכן זה זורם לנו. זה איזושהי חוויה רגשית, לדעתי, מאוד מאוד עצומה, שאנחנו רוצים לתעד אותה במילים. והמילים נותנות איזשהם ביטוי או חותם לחוויה הרגשית שלנו. ואני חושבת שזה מה שכל כך משמעותי במילה הכתובה. זאת אומרת, דברים שאנחנו לא מעיזים או לא יכולים לומר אותם, הכתיבה מאפשרת אותם. זה מה שמדהים.
איזה יופי, בלהביע אותם החוצה.
חבל לי שבפסיכולוגיה זה לא עוזר משמעותי מדי הכתיבה, אבל יש לי מטופלות שכותבות, וזה נורא מעניין.
שאת מבקשת מהן לכתוב, או שהן מגיעות אלייך עם דברים כתובים?
זה חלק מהן.
וואו. יש משהו שכשהמילים אורית ג'ושוע יוצאות על דף, בין אם הן נקראות על ידינו, בין אם הן נכתבות, שהן מקלות מהעומס הפנימי, ואנחנו חולקות אותם עם העולם. את רואה את זה הרבה בקליניקה?
בהחלט. זאת אומרת, המילה הכתובה נותנת תיקוף. היא מתקפת את החוויה והיא אומרת, כן, זה קרה, זה היה, אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, כל עוד המילים ככה משוטטות בחלל, אז זה כמו לתפוס איזשהו ציפור, לנסות לתפוס ציפור אפה, אבל כשהמילים יושבות על הדף, אז זה חוויה של אישרור.
קיים, קיימות.
קיימות.
אני חושבת רגע על עולם של יצירה ואומנות, תכף אני אשמח לשמוע מה נותן לכם השראה. כדי לכתוב שיר טוב. אבל יש מין חלוקה כזאת של אומנות יצירתית, של אנשים שהם קצת תמוהים, שנטים, חבל שאני יכולה לראות את החיוכים שלכם עכשיו, של זרוקים, של זה, ואני לא חקרתי אתכם כל אחת אל תוך ביתה, אבל אנחנו גם צריכות להביע אומנות, וגם צריכות לתקתק בית. ילדים, שבת, חגים, בואו נצא לפרסומות, הפסקת פרסומות, ונחזור לאומקה דליבה, ונראה איך זה, או האם זה אפשרי, גם להיות אישה יצירתית שכותבת מביאה, לפעמים גם כאבים, וגם מתפקדת בית. יאללה, הפסקת פרסומות ואנחנו חוזרות. חזרנו. אנחנו באומקה דליבה, עוסקות בשירה יהודית חרדית, מילים על דף, מקצבים, הנחה של רגשות, התבוננות עליהן בזום אאוט, אולי לפעמים במרחק של שנים, פתאום אנחנו רואות רגשות שהיו פעם כואבים, פעם לא, אנחנו עם שלוש נשים צדיקות שעוסקות בשירה באולפן, עם אורית ג'ושוע, ביבליותרפיסטית, מנחת סדנאות לכתיבה, עורכת לשונית, עורכת ספרותית, עם שולי אורבך, שהביאה לעולם את כתב, את יחידה, ותכף נשמע גם עוד מה, ועם מירי גפנר, פסיכולוגית קלינית, שגם עוסקת בכתיבה, בשירה. אז מה? אז איך עושים את זה? זאת אומרת, כי אני זוכרת מהילדות, שתמיד עודדו אותנו, טוב, אני לא גדלתי בבני ברק, אבל עודדו אותנו להיות יצירתיות, כותבות ומביעות, אבל מצד שני, גם איפשהו בזו לסגנון חיים, שהוא לחלוטין חסר אחריות, אמורפי ונתון לקריזות של, לא, היום אני רק כותבת, אין לי חשק לקום, וכולנו צריכות לחזור הביתה גם היום לילדים שמחכים לשניצל ופירה. אז מה, שולי, כן, נכון, אולי זה מיוחד גם עם אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות שומעים אותנו, של נשים שצריכות להרים בית גם?
קודם כל, כן, זה באמת איזושהי זווית מסוימת של המלחמה בין החומר לרוח, בין החומר שזה בעצם המחויבויות שלנו להתקרקע ולהתייחס לכל המטלות שאנחנו כנשים חרדיות ואימהות לילדים, ברוך השם, ומנהלות בית, צריכות לרוץ ממשימה למשימה. ומצד שני, יש את הרוח, יש את המקום הזה בנפש שלא מרפא, בין אם אני רוצה ובין אם לא, אז יש שם את המקום הזה שטובע, תכתבי ותוציא את כל את כל השורות האלה שמבעבעות בך ורותחות ועוד שנייה גולשות החוצה. אז זה באמת איזושהי מלחמה מאוד מרתקת, ואני חושבת שלפעמים דווקא מתוך הצורך הזה לעסוק בדברים כביכול הפשוטים, אני אומרת כביכול, כי הם כל כך לא פשוטים וכל כך מיוחדים מה שאנחנו עושים, אז דווקא משם יכולה גם כן לצאת יצירה. אני יכולה להגיד באופן אישי שאני ברוך השם לפני שנה ילדתי בן, והמון שירים נכתבו על הרגעים הפשוטים שאני מכינה לו את הבקבוק דייסה, על השעות האלה שהוא מאיר אותי באשמורת הבוקר, שיש שקט מדהים בעולם ורק אני והוא עכשיו ביחד. אז יצאו לי ממש שירים מיוחדים שדווקא מתוך הפעולות היומיומיות והמחויבויות הם נכתבו משם, אז נהיה איזשהו חיבור מיוחד בין החומר והרוח.
איזה יופי, כי באמת אולי בכלל בחיים סוד האיזון והשמירה על התפקוד שלנו. מירי, איך את רואה את זה?
אני שואלת אותך ואת עצמי ואת כולנו, למה יש סתירה? למה יש סתירה בין היותי אימא, אישה, ראיה, עוסקת בכל תחום שהוא לשירה?
נכון שאין.
זה לא אמור לגזול המון זמן, זה יכול לבוא כמה רגעים, זה יכול לקחת לפעמים, אבל מה הסתירה בעצם?
רגע, אני לוקחת משהו חשוב שאת אומרת עכשיו. נכון שיר טוב או כל יצירה ספרותית אחרת, היא נולדת בשנייה? כאילו, לא, תסתרו אותי אם לא, זאת אומרת, או שאת מרגישה שזה משפריץ מתוכך, כשכאילו מכריחים אותך, חושבי, תכתבי, זה לא תמיד יוצא טוב, או שזה רק
אני חושבת שיש הבדל בין שבי, תכתבי, לבין שזה בא מתוכך. אבל אני מתחברת מאוד למה ששולמית אמרה מקודם על המקום הזה של הרגעים הקטנים, הפשוטים האלה. דווקא מתוך המקומות הפשוטים האלה נולד שיר טוב. זה אנחנו, זה היום-יום שלנו, זה הרגעים הפשוטים, הקטנים האלה, זה להכין בקבוק דייסה, זה ללכת בבוקר ולקום ולראות את השמש דורחת. זה הנקודות הכי משמעותיות, זה לראות את זה.
נכון.
זה מה שאני חושבת.
נכון.
זה החיות.
זה החיות. עכשיו, אורי דיברה קודם על חווה ועל חוויה. תגידו, בלי שאף אחד שומע, לא תמיד הבעל שלנו בשקט מבין מה אנחנו רוצות ממנו, כי לא, מה, תעזרו לי שנייה, כאילו לא תמיד מה שאת כל כך מביאה, הצד האחר, גם אם זאת חברה, מתוקה, מה, מירי, את נורא רוצה להגיד, אז תגידי.
זה מצחיק אותי, כי ככה בעלי אמר לי לפני כן, תדברי במילים שיבינו אנשים, כאילו, תדברו במילים פשוטות, כי אולי לא יבינו אותך בריאיון, אנשים שמקשיבים. כל המילים האלה, כאילו, אולי יותר על הקרקע, כדי שבאמת אנשים יבינו. אמרתי לו, לא יודעת, ככה אני מדברת.
מה את
אולי
מלטורית?
לא מבינים, אולי כן.
את מסתכלת עלינו ברחמנות?
לא, ממש לא. לא, אוקיי. לא ממש לא, אני מנסה להבין את זה מהצד האחורי, אבל אני רוצה להתייחס לשנטי הזה שאת מתארת. האדמור הזקן מתאר את, את העולם הזה, עולם של תוהו. והוא טוען, הוא אומר, הוא מסביר שעולם התוהו הוא קדם לעולם התיקון. זה עולם עם יצרים ותחושות מאוד ראשוניים, מאוד עוצמתיים, מאוד עמוקים. שם יש נפש שלא עטופה במסכות של תדמית, של נראות, של מה צריך. יעקב הוא עולם תיקון. יעקב בא לקחת את הכלים של עשיו, למסגר אותם ולשים אותם בסדר.
ממש מתאים לפרשה.
נכון.
זה אח הייתה.
נכון. עכשיו, יעקב אומר לי עשיו, הוא מבקש ממנו, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אני רוצה חנייה אצלך. למצוא חן זה למצוא אצלך חנייה.
איזה יופי.
השירה היא נותנת, היא מביאה איזה משהו מאוד מאוד בראשיתי וכמאי ועוצמתי. אבל היא ממסגרת אותו, היא נותנת לו מילים, היא מבייתת אותו. וכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו בעצם מתחברים גם לשאר מעשים ומגמות של סדר בחיים. זה מרגיע, זה מכניס אותנו לתחושה של החזקה, בין אם אנחנו עושים את זה לעצמנו, בין אם אנחנו עושים את זה לאחרים. אני לא חושבת שזה סותר, אני חושבת שזה מחזיק את החיים.
איזה יופי, איזה יופי. ושולי, את לקחת יוזמה, ואת החלטת שאת יוצאת עם הדסטארט. עכשיו בואו נסביר למאזינים שלנו מה זה הדסטארט, כי אנחנו פה בעד פרגון, אתם מבינות. הדסטארט זה מין, את רוצה את להסביר?
כן, בשמחה רבה. אז קודם כל אני אתן רקע למה בעצם פניתי למיזם הזה של הדסטארט. בשנים האחרונות ככה מאוד, כמו שאמרתי, נכנסתי חזק לעולם הזה של השירה, וברוך השם כתבתי המון שירים. הצטברו לי ככה כמה עשרות שירים, והרגשתי שהגיע הזמן להוציא אותם לאור, להוציא ספר. אז יש כבר שם לספר, קוראים לו שברי אור. יש כבר הוצאת ספרים, אבל תקציב לא היה. ואז שמעתי שיש דבר מדהים שנקרא Head Start, שזה בעצם מימון המונים. זה לא תרומה, זה לא עזרה, זו פשוט תמיכה בספר, דרך מחירה מוקדמת של העותקים. ברגע שאנשים קונים מראש את הספר, הם בעצם יש להם את זכות הראשונים לקבל את העותקים של המהדורה הראשונה, ובעצם הם מאפשרים את התקציב להוציא את הספר לאור ולחסות את את העלויות, כן, של ההדפסה וההפקה וכדומה. אז למעשה ההדסטארט הוא כבר התחיל לפני כחודש, הוא ממש בשבוע האחרון שלו. ברוך השם אני כבר הגעתי קרוב ל-70% של כבר ככה למעלה מ-100 אנשים שנרתמו לעניין וראו דוגמאות של שירים והתחברו וקנו את הספר, שזה דבר מאוד מרגש ומשמח. בעצם ההדסטארט הזה, המטרה שלו, לעזור לי להגשים חלום, להוציא את הספר לאור. אז אני ככה קוראת לכל מי ששומע ושומעת, מי שרוצה ליהנות מהשירים, שאני בטוחה שכל אחד יכול להתחבר ולמצוא את עצמו, פשוט לרשום בגוגל, שולמית אורבך, שברי אור, ספר שירה, להיכנס להדסטארט, לבחור תשורה. אגב, מקבלים תשורות שוות, לא רק את הספר, יש הקדשה אישית, יש כתיבת שיר מיוחדת, דברים מעניינים שאני מציעה, ולקנות את הספר מראש, ואיך אומרים, זה נהנה וזה לא חסר.
זה ממש, זו ממש דרך של מכירת ספרים בעידן האחרון.
נכון.
של הד זה ראש, זאת אומרת מראש למפרע, וסטארט התחלה, זאת אומרת, כן. לפני שמשהו יוצא, כבר אתה הבעלים שלו. ואני חושבת שזו דרך שבה כל אחד יכול להוציא ספר ולנסות את מזלו, את מזלו. בדיוק. בואו נדבר שנייה על השראה. בסדר, כי זה היה חסר לי, ואני תמיד במרוץ נגד הזמן פה. השראה. מה, זה מין לחץ פנימי כזה שאתה מרגיש שאתה רוצה לכתוב משהו, שאת רוצה לכתוב משהו, או שאת יודעת שאם תקראי את זו ואת זו, או את זה ואת זה, אז יבוא איזשהו גל. אורית?
אני לא יודעת אם אפשר ככה להתוות שיטה לכתיבת שירים. השראה היא רגע של חיבור מאוד עמוק. זה יכול להיות חיבור לגבוה שבנו, זה יכול להיות חיבור למשהו מאוד נמוך ושבור, אבל זה רגע של חיבור.
את יודעת להגיד, אורית, כשאת כותבת, מי הם האנשים או הכתבים או המקורות שעושים בך טוב כדי להביע החוצה?
אני לא יודעת אם מותר להגיד. נתן אלתרמן ולאה גולדברג.
וואלה, אוקיי. כי תרשו לי להיות לשנייה אקסטרנית, כי אני מגדלת ילדים בעולם חרדי, אבל גדלתי בעולם חילוני, כן, ואני זוכרת שאמא הייתה מקריאה לי את מריאן ילן שטקליס, וכמובן את לאה גולדברג, והכל גם הייתי צריכה לדעת בעל פה, אבל הילדים שלנו לא גדלים על אותם משוררות, נכון? מה בעצם... זה לא משנה ממאיפה אנחנו שואבות, זה משנה מה שבסוף גורם יצירה? זה נכון להגיד את זה?
עם ילדים אני לא הייתי יותר זהירה, זאת אומרת, לילדים שלי אני לא מביאה שירה. אני, למשל, בשבת ישבתי עם הבת שלי, קראתי לה שיר של זלדה. ונכנסנו לתוכו ככה. זלדה היא משוררת, אמונית, יש לה עומקים בלתי נדלים. שהיו קטנים יותר, אז יש לנו משוררים
משלנו.
הנה,
ועכשיו יהיו עוד,
לא
תראו
הרבה,
מה אנחנו עושות פה באולפן, עכשיו יהיו עוד. זאת אומרת, אולי הנכדים שלנו כבר יוכלו להישען על דברים שאתן כותבות. נכון, מירי, את מאשרת לי. תגידו.
כמה זה אולי מפתיע, אבל שולמית הייתה השראה שלי.
הנה, בחי.
מרגש לשמוע, מירי.
כן, מירי, היא יושבת לידך פה.
זה לאו דווקא בשיר עצמו, כמו של לדחוף לכיוון הזה, כל המגזין של יחידה, זה פתאום לעורר בך את הרצון הזה לקום מחדש, ושוב פעם לכתוב ולכתוב ולכתוב. זה משהו שהיה קיים בעבר, ולא קיבל תאוצה, ופתאום המגזין, וגם השירים של הרגעים הקטנים האלה שעוררו אותי, לשבת ופשוט לכתוב.
איזה יופי. תגידו, מה השמחה הכי גדולה של אדם שכותב? שמה? שזה מהדהד אצל מישהו אחר, שמישהו אומר לך, וואי, קראתי את השיר שלך, וזה עשה לי... מה את אומרת שלי?
השמחה הכי גדולה זה שמישהו קרא את השיר ואומר לי שזה נגע לו בנפש, שזה הזיז לו משהו בלב, שנולדה איזו מחשבה חדשה שהוא לא חשב עליה קודם, והוא מסתכל לרגע, אפילו לרגע אחד במבט אחר על העולם ועל עצמו. זה האושר הכי גדול בשבילי.
נכון. מירי, את מסכימה איתה?
לגמרי. אני צריכה משום מה...
לשתות מים.
כן, כל הזמן.
אולי מרוב השראה, אורית, את מסכימה?
אני מסכימה, אבל אני חושבת שהרגע החזק ביותר זה רגע הביטוי.
הביטוי?
כששיר נולד, קורה משהו. זה משנה, זאת אומרת, שיר עושה בנו שינוי. וזה רגע של לידה. מיני לידה.
אצלך, אנחנו הרי כאלה יחידות במינינו, אצלך הרגע של הולדת השיר עושה איזשהו קסם. אני חושבת שנייה על קריאה מודעת, או גם על כתיבה מודעת, אבל לפעמים יש שיר שעושה לנו לבכות, או מוריד דמעה, זה לא או, זה גם וגם. אולי כדאי לשים לב, כשאנחנו קוראות, למה? זאת אומרת, למה, מה, אורית, למה את מחייכת? כי את מבינה אותי. למה שיר מסוים דיבר אליי ולעצור שנייה, ולתפוס איזשהו מרחק, ולחשוב למה זה עשה לי? האם ביצירות שונות תמיד שורות בנושא האלה, או שנוגעות ברגש הזה, עושים איזשהו תהליך אצלנו? זאת אומרת, לשמוע שמיעה מודעת, לקרוא קריאה מודעת.
אני חושבת המודעות היא לא הכרחית בשביל שהשיר יעשה לנו, שהשיר יפעל עלינו. בשיר יש איזושהי פעולה של קסם, כן, בהחלט, שהיא עובדת גם בלי שנבין. אבל הכניסה, קריאה חוזרת וניסיון ככה להבין יותר, היא מגלה לנו עוד רבדים ועוד חלקים שאנחנו לא ראינו אותם בקריאה הראשונה, ואז מתרחש הדיאלוג ביני ובין הטקסט.
ואז שמים אותו על המקרר. כי רוצים לקרוא אותו שוב. או בקלסר. נכון, כי אנחנו צריכות אותו.
או בלב.
אנחנו אורזות את השיחה הזאת, למרות שיש לי את כל כך הרבה... ידעתי שזה יקרה. מה לשאול אתכם? אני הולכת להיכנס להדסטארט. בגלל שזה שוטפס כזה של יהודים, אתם
תודה,
יודעים.
תודה, איזה כיף, אני אשמח.
ואני רוצה, אני רוצה, אני רוצה ש, ש, שנמשיך ליצור ולכתוב ולפענח ולגלות. מילה לסיום, מירי.
אני חושבת שכתיבה בכלל זה תחום מדהים, ואני ככה שואלת תוך כדי את עצמי, האם יש גם גברים שכותבים שירים בציבור שלנו בכזו רמה, אם יש להם גם משהו שיכולים להביע את עצמו?
יש. יש.
מכירה?
כן.
מקום של כן. מקום שלה של אלי שטרן.
אוקיי.
כן.
אוקיי. שוני, אם יש לנו עוד דקה, שוני של כתיבה חרדית, של משוררות חרדיות, מול כתיבה חילונית. אני מניחה שהתעסקתם את זה עם עצמכן בעבר, גם בכתיבה וגם בקריאה. יש איזה משהו שהוא...
יש הרבה שירה שהיא דווקא אוניברסלית מאוד, שירה נשית, ויש בשירה חרדית אפשר למצוא גם הרבה הרבה שירי תפילה, שירי תפילה לאלוקים, גם בעיתות משבר, גם בקשיים. בסופו של דבר אני הרבה פעמים מוצאת גם בשירים שאנשים שולחות לי ליחידה, את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא, את התקווה, את התפילה, את האמונה, שבסוף הדברים יסתדרו ויהיו טוב יותר, ויש איזה ביטוי גדול בשירה, בכל אופן במה שאני נתקלת ורואה.
כי שולחים אלייך המון המון חומרים, אני מניחה, נכון. וזה הולך וזה יגדל.
כן.
איך בעצם את מחליטה, הרי שומעות אותנו, ויש חלום, חלום נשי כזה, טוב, מירי, את צודקת כנראה גם גברי, שישמעו או שיקראו או שידעו מהיצירות שלי, זה חלק מה...
כל אמן חייב קהל.
כל אחד רוצה חותם.
בדיוק, בדיוק. אז איך את מחליטה ככה, זה שיר שייכנס, זה שיר שלא ייכנס, זה נורא קשה, מה עובר עליי?
קודם כל, יש לי גם יועצת תוכן מקסימה,
שיושבת פה באולפן, שלום אורית ג'ושוע, שלום.
מאוד מאוד עוזרת לי.
שעוזרת לך, אוקיי, עושים לי סימנים, אז את מחליטות לפי...
הרבה תפילה, המון מחשבה, כי זה יצירות שנוגעות בנפש, וצריך מאוד מאוד להיזהר, לא לפגוע ולא לפסול, כי לפעמים פשוט זה ניתוח לב פתוח.
ממש.
משוררת שמה את הלב שלה על הדף.
ממש.
זה המון זהירות ומחשבה.
להעליב ו...
חלילה.
נכון. אז יאללה, מסרים, תמשיכו לכתוב. ולהביע, ולא תמיד בתקופה מסוימת, משהו שנתפס לא יתפס בתקופה אחרת, נכון? תמשיכו בעבודת הקודש שלכם. אני מעיזה ואומרת את זה פה ברדיו שלנו, שהוא רדיו של ירי השם. תודה שבאתם לכאן, אורית ג'ושע, שולי אורבך ומירי גפנר. תודה רבה. זהו להיום, כדליבה. אז אני רוצה להקריא לכם שיר שכתבה חברת נפש שלי, המשוררת רחלי ראובן. חפשו את הילדים, הוא נקרא. עשיתי לי הרגל לחפש ילדים בבני האדם. הם יושבים בזוויות העיניים, בצידי החיוך, בגומות החן. עשיתי לי הרגל בכל איש לראות ילד ובכל אישה ילדה. הם מסתתרים מאחורי הפנים שלהם, מאחורי ההרגלים, מאחורי ההרס הלא מתוכנן, מאחורי הרים של אגו, מאחורי חומות ילדות ודרדרים שגידלו על הלב. עשיתי לי הרגל לדבר אל הילדים שבבני האדם ולהקשיב לבקשות העמוקות שלהם. ועשיתי לי גם תפילה שתמיד יחפשו בני האדם את הילדה שבי, שיצליחו גם הם לראות את שתי צמותיי וגומת החן שבסנטר, שיראו את השמיים שאני נוגעת בהם, גם כשדרכי עובדת, גם כשנופל עליי צל, גם כשאני שוברת את הים, ויהיה ליבם נוח להבין אותי
וקל יהיה להם לסלוח לי ולאהוב אותי. שנעשה כולנו הרגל לראות ילדים, זה מתחת כמתיו של זה, בכל שמיים ובכל אדמה. בוקר טוב, אומקה דליבה, כאן אפרת ברזל.